ערב טוב לכולם. סליחה שבשבוע שעבר היינו צריכים לבטל, היה כינוס חירום בענייני הקורונה. אז אנחנו שמחים, גם יש משהו בגעגוע שהוא גם הוא חשוב. אז אנחנו נמצאים בפרק נון ב', אנחנו בעצם נכנסים כל הזמן בסדר הדברים מהחוץ פנימה. התחלנו במעלה של ארץ ישראל, המשכנו במעלה של ירושלים, אנחנו עכשיו נמצאים בבית המקדש, שהוא ממש הלב. אז ננסה ביחד לראות את הפרק. הפרק מתחלק, אם אני מבין נכון, לשני חלקים. אנחנו נעסוק בעיקר בחלק הראשון, אם נספיק אז גם בחלק השני. והלב של העניין עוסק בעצם בעניינו של בית המקדש, לפי כל אחד משלושת האבות, כמו שנראה. אז אנחנו מתחילים במהר"ל. אומר המהר"ל, התבהר לך דבר מקדושת ירושלים וממעלתה, זה בפרקים הקודמים. אך הדבר שהוא קודש קודשים, הוא בית קודשנו ותפארתנו, שיהיה לעתיד ובמהרה בימינו. ועכשיו אנחנו הולכים לעסוק בקודש הקודשים. זה מעניין שכאילו כל ירושלים נקראת מקדש. זה קיים גם בגמרא, זאת אומרת, ירושלים וציון, הם נקראים גם בית מקדשך. אנחנו אומרים, ציון משכן כבודך, ירושלים בית מקדשך, אנחנו גם שרים את זה אפילו. אז ירושלים נקראת בית המקדש. זאת אומרת, כל העיר, היא כאילו מוארת מהקדושה של בית המקדש. עכשיו הרב המהר"ל מפרט את העניין. אמרין בפרק האישה, אמר רבי אליעזר, מה דכתיב והלכו גויים רבים והלכו ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. זה מדרש ידוע. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק לא נאמר, אלא אלוקי יעקב. למה דווקא אלוקי יעקב? זה גם הופיע ברשי על פרשת ויצא. אומר המדרש במסכת פסחים, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר בהר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא יעקב למקום אל בית אל. עד כאן. אז המדרש אומר שישנם שלושה שמות למקום הזה, שם אחד נקרא הר, שם שני נקרא שדה, שם שלישי, והוא עליו נאמר הר השם אל בית אלוקי יעקב, זה הביטוי של בית, אנחנו הולכים תכף להבין מה באמת מיוחד בבית על פני הר ושדה. אומר המהר"ל, ובאור עניין זה, דק כי בית המקדש הוא המקום שהשם יתברך יש לו חיבור ודבקות עם התחתונים, שזהו עניין בית המקדש. זה מעניין ההגדרה, שבית המקדש זה בעצם איזה מין מקום כמו תחנת ממסר, איזשהו מעבר כזה, טרנספורמציה, בין עולם עליון ועולם תחתון. זה קשור מאוד כמובן לירושלים של מעלה ושל מטה. ומפני ש... זאת אומרת, כיוון שכך, תכף נראה את ההשלכה של זה על ה... ביטוי של הר, שדה ובית, ומפני שמידת אברהם הוא מידת החסד, והחסד מדמה כהר, לפי שכל חסד הוא גדול, כי מישהו מדקדק עם אחר, משווה המידה ביושר, וקו ישר, ולא נכנס לפני משורת הדין, אבל בעל החסד אינו מדקדק, ועושה חסד גדול, גדול פה הכוונה מעבר למה שמגיע, זה ה... עניינו של, כן, של חסד זה הגדלות. זה גם קשור, בטח אתם זוכרות, מכירות, אנחנו אומרים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אז חז"ל אומרים שבתפילה אנחנו אומרים, האל הגדול זה אברהם, האל הגיבור זה יצחק, האל הנורא זה יעקב. אז גדולה קשורה לחסד. למה שוב? המהר"ל אומר שבעל החסד הוא נותן בלארג'יות, הוא נותן בגדלות מעבר למה שמגיע. אז גדול פה זה לא ביג, אלא גדול זה אומר ברחבות. אז בעל החסד, אומר כמהר"ל, אינו מדקדק ועושה חסד גדול, וכי דכתיב, צדקתך כהררי אל. למה? כי הצדקה והחסד של השם יתברך הוא גדול, ואינו משווה עמידה ביושר, כמו שהוא עושה בעל מידת הדין. ומפני שעל מידה זו, על ידי, סליחה, מידה זו, יש אל השם יתברך חיבור לתחתונים, קרא אברהם בית המקדש, שבו חיבור השם יתברך לתחתונים הר, לפי שעל ידי מידת אברהם, שהיא מידת החסד, החיבור הזה. אז אברהם רואה בבית המקדש איזשהו חסד עצום שהקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל, הערה גדולה, שהיא לא תלויה בכלים, או בזכאות, או במעשים של ישראל, לכן זה נקרא הר, כי זה הרבה מעבר למה שמגיע, זה כאילו מעל ומעבר. וכן יצחק, אז אברהם בעצם קורא לבית המקדש, קורא לו הר. וכן יצחק שהיה מידתו, מידת הדין, יצחק זה גבורה כידוע. וגם מידה זאת, מידה אלוקית. והעדי מידה זאת גם כן, יש אל השם יתברך חיבור ודבקות אל התחתונים להיות ביניהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נגלה גם בחסד, והוא נגלה גם בדין. אז המידה של אברהם היא יותר מדגישה את החסד האלוקי. המידה של יצחק יותר מדגישה את הדין האלוקי. ולכך קרא יצחק את בית המקדש שדה. דין זה אומר מה שאתה משקיע, מה שאתה עושה, ככה אתה מקבל, מה שמגיע לך ככה אתה מקבל. למה זה קשור לשדה? כי השדה הוא שווה וישר. ודבר הזה מתייחס אל מידת הדין, שהוא ישר. אז זה גם כמובן בהקשר הטופוגרפי, כאילו שהר יש בו גודל, ושדה הוא מישורי. אבל זה גם אולי בהקשר יותר עמוק, שבשדה התועלת שבהר היא בעצם הר. יש שם, אפשר לעלות עליו, לטפס עליו, לגור עליו, לתצפת ממנו. הגודל של ההר הוא לא תלוי במעשים של האנשים. זה חסד. בשדה, אם אדם לא מגדל, לא מאבד, לא יצא ממנו כלום, זה יהיה שדה בור. כל ההצמחה, המיצוי של הפוטנציאל שבשדה, הוא תלוי בעבודה של האדם, עבודת האדמה. אז לכן יצחק, שהוא גבורה, זה יותר מתאים לעניין השדה, לא רק ברמה הוויזואלית, אלא גם בהקשר יותר עמוק, מצוין. עד לכאן בית המקדש בעצם נקרא גם הר ונקרא גם שדה. אמנם יעקב קראו בית. יעקב קורא לו לא הר ולא שדה, הוא קורא לו בשם שלישי, קורא לו בית. למה הוא קורא לו בית? שדבר זה מיוחד למידתו. שמידת יעקב, מידת רחמים. רחמים הכוונה כאן זה אהבה. כן, דחילו ורחימו. וזהו עצם החיבור. יעקב לא מדבר על האופן שבו השם משפיע, משגיח על העולם. יעקב מדבר על השותפות. שאינו דומה מידת אברהם, אף על גב שהידו יבוא לכלל הדיבוק האלוקי. אין מידה זו שמידת אברהם, עצם החיבור. זאת אומרת, אברהם, כשאדם טפס על הר, הוא לא חלק מההר. הוא עומד על ההר, הוא נהנה מההר, הוא משתמש בהר, אבל הוא לא הר. אז אצל אברהם זה לא חיבור, זה סוג של השפעה חד צדדית. וכן, אף על גב שמידת יצחק, שהוא מידת הדין, סיבה שעל ידו הדיבוק האלוקי לגמרי, אין זה עצם הדיבוק. זאת אומרת, גם בדין, אנחנו לא, אין יחס ישר בין השפע שאני מקבל לבין מה עשיתי, אלא מה מגיע לי. זאת אומרת, גם בדין, זה לא בדיוק שותפות, זה יותר להיות ראוי לשפע הזה. אני בונה כלי, הכלי הוא לא חלק מהגשם, אלא הוא מכין את הגשם. אז אצל אברהם שזה חסד, זה שפע בלי כלים. אצל יצחק שזה דין, זה שפע עם כלים, אבל עדיין הכלי הוא לא חלק מהשפע. הכלי נועד לקבל את השפע. אבל מידת יעקב, שהוא מידת רחמים, הוא הדיבוק בעצם לגמרי. תכף נראה למה. כי זה עניין הרחמים, האהבה והחיבור. אז בית מבטא כבר משהו אחר. הוא מבטא שותפות של האדם. האדם לוקח את החומר גלם, את האבנים שהקדוש ברוך הוא נתן, שם בעולם, והאדם לוקח את זה ובונה מזה משהו שהוא משהו חדש. הוא לא רק בונה כלים לקבל שפע אחר, אלא הבית הוא על שמו. ממשיך עוד משפט אחד ואחרי זה נעצור, שכבר בארנו זה, כי אוהב תרגומו מרחמוי. זאת אומרת, רחמים זה אהבה, זה מה שבעצם המהר"ל מדגיש. וכן בלשון חכמים, לא לדין איניש, מן דמרחם לה, אדם אסור לו לדון מישהו, שופט, אסור לו לדון מישהו, שהוא אוהב אותו, כי זה, הוא יכול להיות נוגע בדבר. ודבר זה ידוע. והאהבה היא הדיבוק והחיבור בעצם, שכאשר דבק נפשו, כמו האב לבן, והאם לבנה, מרחם עליו. כמו שהתבר למען הדבר זה היה שם. ולפיכך מידה זאת, בעצמה הוא סיבה לחיבור, שיש אל השם יתברך לתחתונים. זאת אומרת, זה לא רק כלי, כמו אצל יצחק, אלא האהבה זה בעצם כאילו בסיס הקשר, זה הקשר בעצמו. ודבר זה ידוע למבינים. אם כן, אם אנחנו נסכם, שלוש מידות באבות, שהם גם שלושה שמות של בית המקדש. מידה אחת של אברהם, זה החסד, שם הקדוש ברוך הוא משפיע טוב עלינו, ללא שום התניה, שום גבול. אנחנו ראינו את זה הרבה בפרשה שלנו, כן, מחר, מחרתיים נקרא בתורה, שאברהם מבקש רחמים, מבקש להציל את סדום, לא בגלל שיש בסדום איזה, אני יודע, איזה, יש דין כזה, ודאי שעל פי הדין סדום חייבים הכחדה, אבל אברהם הוא איש חסד, הוא נותן מעבר, או אותם אורחים שהוא מארח, ודאי שהוא משפיע עליהם מעל ומעבר למה שמגיע להם, לא מגיע להם כלום. אז אברהם העניין שלו זה חסד, ולכן הוא מכנה את המקום של ההשקה שבין שמיים וארץ, הוא מכנה אותו הר. אומר, שם הקדוש ברוך הוא הכי משפיע. וכמו שהוא כותב, גם הפרשה, ואנוכי עפר ואפר. יצחק רואה במקום הזה של ההשקה, הוא רואה מקום שאיזה מין, כאילו כמו הדדיות, עם ישראל בונה כלים, בונה את הזכאות, את השייכות, והקדוש ברוך הוא משפיע שפע. ויעקב קורא לו בית, כן? בית אנחנו יודעים שההגדרה של בית, היא לדירה, מקום של דירה. לכן אנחנו עכשיו נמצאים בדף יומי במסכת עירובין, יש הרבה פרטים שקשורים לאיפה מניחים את העירוב, אז הכלל אומר שאם עירוב הונח בבית שהוא לא בדירה, הוא לא ראוי למגורים, כמו נניח בודקה. עירוב הונח בבודקה זה בעיה, מכיוון שזה לא מקום שראוי למגורים. אז בית, ההגדרה שלו הוא שראוי למגורים. אז יעקב קורא בית מכיוון שזה מבטא את האהבה, את הקשר, את השותפות שבין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. זה לא רק מבטא את העובדה שעם ישראל זכאי לקבל שפע, אלא שהוא שותף בדבר בעצמו. הוא בן בית, הוא שותף בעניין. אז זה נקרא בית. עוד מעט נמשיך קצת בעניין הזה. בכבוד, דיברתי יותר מדי. אני רוצה לשאול משהו. מצוין, אם כך, אנחנו בשתיקה רועמת, אז נעבור לדף שראו תכף תעלה לנו בבקשה. ננסה ביחד להבין קצת את הנקודה של, של בית המקדש. רק שנייה, אחרי יותר קל, יופי. אז אומרת המשנה מסכת כלים, שימו לב, יש פה איזה חידוש מעניין שאפשר דרכו להבין את הפרק. המשנה דנה בעשר קדושות. זאת אומרת, יש בעולם עשר דרגות של קדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אז כל הארצות זה קדושה א', ארץ ישראל זה כבר קדושה ב'. ומה היא קדושתה? שמביא ממנה העומר והביקורים ושתי הלחם. מה שאין מביאים כן מכל הארצות, זאת אומרת, אי אפשר להביא ביקורים מארץ אחרת, רק מארץ ישראל, ארץ ישראל יש לה כבר דרגה שנייה. העיירות המוקפות חומה, מוקשות ממנה, זאת אומרת, עיירות שהן מוקפו חומה, כך כמובן זה ממות יהושע בן נון, זאת אומרת, עיירות שיש להן חומה, יש להן יותר קדושה, שמשלחים מתוכם את המצורעים, ומסבבים לתוכם מת עד שירצו, לא משנה עכשיו את העניין, אבל יש איזושהי הקפדה נוספת על תומה וטהרה. לפנים מן החומה, מקודש מהם, זאת אומרת, העיירות מקופת חומה, הכוונה זה כאן ירושלים כמובן. עכשיו, בתוך החומה יש עוד יותר, שאוכלים שם קודשים קלים ומעשר שני. הר הבית יותר מזה, וכן הלאה, ואחרי זה בתוך הבית, הר הבית יש החל, עוד יותר מקודש, עזרת נשים יותר, עזרת ישראל, עזרת כהנים, אחרי זה יש את בין האולם ולמזבח, שזה עוד עניין, אחרי זה ההיכל, שהוא כבר בפנים ממש, וקודש הקודשים, זה בעצם הדרגה העשירית. אז מה באמת המעלה של ארץ ישראל מכל הארצות? אז אומרת המשנה, שמביא מן העומר, והביקורים מושתי הלחם, נכון? זה בעצם המעלה, זה כאילו הביטוי, של הקדושה של ארץ ישראל מכל הארצות. שואל הרב מנחם זמבה, השם יקום דמו, שצרנו הרב נרצח, נפל, נהרג, במרד גטו ורשה. הוא שואל שאלה ממש נפלאה, קצת מדלג, יפה מאוד. וכבר תמו האחרונים, הוא אומר, מדוע לא הוזכרו במשנה גם תרומות ומעשרות, שאף היא מבטאת את קדושת ארץ ישראל. למה, אם אתה כבר אומר, מה ארץ ישראל יותר מקודשת משאר הארצות, אז תגיד, שמארץ ישראל מביאים תרומות ומעשרות, שזה הרבה יותר נפוץ מאשר הביקורים, והעומר ושתי הלחם, שזה חד, זה כאילו חד שנתי, זה פעם אחת בשנה. למה לא כתוב במשנה שהמעלה של ארץ ישראל היא תרומות ומעשרות? אני חושב, נדמה לי, שאם הייתי צריך להגיד בעצמי, ככה מתוך, בשליפה מהירה, איך בא לידי ביטוי הקדושה של ארץ ישראל, על שאר הארצות, אני הייתי אומר מיד, זה תרומות ומעשרות. אז הוא אומר, למה לא הוזכר הדבר הזה? ובערו. וזה חידוש מאוד יפה. דכוונת המשנה היא, דעשר מדרגות שונות, הן בקדושת המקדש. כי עיקרה ושורשה הוא בקודש קודשים, ולמטה מזה ההיכל, עד שמגיעים למדרגה התחתונה, שבקדושת המקדש, והיא כל ארץ ישראל, שאותה ארץ מקודשת בקדושת המקדש, בזר אנפין. אך תרומות ומעשרות לא שייכות לזה, כי הן תלויות בארץ, מפאת קדושת הארץ, ולא מפני קדושת המקדש, המסתרת בהדרגה על כל ארץ ישראל. בעצם מה שהוא אומר, זה דבר נפלא, הוא אומר שישנם שתי קדושות לארץ ישראל, או שני נקרא איזה מישורים של קדושה. מישור אחד, הוא הקדושה העצמית של ארץ ישראל, על פני שאר הארצות, כי זה ארץ שעיני השם אלוקיך בה. ושם בוודאי שההשלכה הכי בסיסית, הכי טבעית, היא תרומות ומעשרות, זה הקדושה שבארץ. יש גם אבל עוד קדושה בארץ מפאת קודש הקודשים. העשר קדושות שעוסקים בהם שם, באותה משנה בכלים, זה הקדושה שמתפרטת מקודש הקודשים. יש, ושם עוסקים במעלה של ארץ ישראל מצד הקורבנות, שזה עומר, ביקורים ושתי הלחם. זאת אומרת, יש בארץ ישראל שני מישורים של קדושה. יש מישור עצמי של הקדושה של הארץ כשלעצמה, ויש מישור של עד כמה האור של בית המקדש מאיר בה. אז האור של קודש הקודשים הוא מאיר בעשר רמות שונות, אחת תחת השנייה, וארץ ישראל יש בה, היא בעצם בדרכה התשיעית. איך רואים שהקדושה של המקדש היא מאירה גם בה? כי אפשר להביא ממנה קורבנות, כמו ביקורים ועומר ושתי הלחם. לגבי תרומות ומעשרות, זה לא בגלל המקדש, אלא זה בגלל המעלה העצמית של ארץ ישראל. האם זה היה מובן מה שאמרנו עכשיו?
כן, הרב, אבל אפשר לשאול שאלה?
בוודאי, בשמחה.
תודה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על קדושה, וזה מושג שאנחנו באמת מכירים מגיל קטן, אבל אני מרגישה שאני לא באמת מבינה תכלס מה זה אומר. כאילו חוץ מזה שזה מילה שמשתמשים בה הרבה.
כן, נכון. אז באמת, קדושה בהגדרה, נקרא איזה המילונית, אולי תחקור את זה בדיוק, אבל בהגדרה הפשוטה, קדושה זה בעצם נבדלות. קדושה זה כאילו יוצא, אתה רומם, נבדל, כמו קדוש, קדוש, קדוש. פה הכוונה קדושה זה ההשראה של האלוקות בתוך המציאות. זאת אומרת, יש קדושה במובן של פרישות, של נבדלות, ויש קדושה כמו כאן במובן של הופעת שכינה, הופעת אלוקות. אז שיא הופעת האלוקות הוא בית המקדש. זה המקום שאלוקים ממש נושקים שמיים בארץ, מחברים שמיים בארץ. לכן יש בחזל הרבה על ירושלים של מעלה ושל מטה, שיש איזשהו חיבור כזה בין עולמות עליונים ותחתונים. לכן גם כן הכהן, הוא בעצם כאילו מחבר פעמיים. פעם אחת הוא נציג של הקדוש ברוך הוא בעולם, נניח ברכת כהנים לדוגמה, ופעם שנייה הוא גם נציג של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, זה בכל מיני דברים אחרים, כמו כפרה וקורבנות, שהוא בעצם ועד כיתה, הוא כאילו זה שאחראי לכפר על עם ישראל בפני הקדוש ברוך הוא. אז כהן הוא המתווך שבין שני העולמות הללו. אז פה קדושה, הכוונה, זה הופעת האלוקות. אז הופעת האלוקות שבבית המקדש, היא משפיעה גם על מעגלים נוספים, כמו ירושלים, וכמו כל ארץ ישראל. לכן, מה שאמרו שם באותה משנה, לא אמרו שארץ ישראל מקודשת כי יש בה תרומות ומעשרות, כי זה לא קשור לעניין שבו עוסקים, אלא היא מקודשת, הכוונה, היא מקודשת מהמקדש. היא כאילו, מקודש זה מואר, מואר מהמקדש.
אוקיי,
ובעצם
השראת השכינה היא כאילו... היא מושג יותר אנושי, נכון? כי מצד הקדוש ברוך הוא כן נוכח תמיד בכל מקום.
נכון, נכון. באמת, יש הבדל בין עד כמה הקדוש ברוך הוא נוכח, לבין, רק שנייה אחד מנסה להגדיר את הכל ולא כך מצליח. שומעים אותי עכשיו?
כן.
כי לי קשה לשמוע, אני לא כל כך מבין למה. או, יופי, מצוין. חזק וברוך, יופי. לא חזרה עכשיו למסך הזה. מצוין. את שואלת, האם השם הוא לא נמצא בכל מקום, נכון? אז מה זה אומר שיש דרגות של קדושה? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז בהקשר הזה זה באמת ברור שיש הבדל גדול, דרמטי, בין מציאות השם לבין גילוי השם. מציאות השם היא בכל העולם באותה רמה, בוודאי. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אבל גילוי השם הוא תלוי, הוא בדרגות שונות, בעשר דרגות שונות. הגילוי של האור של הקדוש ברוך הוא בעולם, בשיא שלו הוא בקודש הקודשים. משם הוא הולך להיכל, משם הוא הולך לעזרות, משם הוא הולך לחל, להר הבית, לירושלים, לארץ ישראל ולשאר הארצות. זאת אומרת, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בפועל, זה קשור בדרגת ההכלה, כאילו כמה, איזה כלי, עד כמה אפשר להכיל את הקדושה. אז מציאות השם היא מלוא כל הארץ כבודו, אבל האופן שבו זה נגלה בפועל, זה אופן מדורג. זה גם מה שהיה בפרשת קורח, שקורח אמר, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. זאת אומרת, קורח לא הצליח להבין מה הסיפור הזה, שיש כהנים, לוויים וישראלים, הרי לא צריך, כולם קדושים, יש בכולם צלם אלוקים. מה שהוא לא הבין, זה נכון, שבכולם ישנו צלם אלוקים, אבל זה לא נגלה באותה רמה אצל כולם.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. כן, אז רק נחזור אלינו. יוצא שהקדושה של המקדש, שבה עוסקים במשנה בכלים, וגם כאן מדובר, זה כאילו קדושה שהיא מתפשטת בהדרגה. לכן, המהר"ל אומר שירושלים זה קודש, בית המקדש זה קודש קודשים. זאת אומרת, הקדושה של ירושלים של פרק נ"א היא קשורה לקדושה של המקדש, שהוא בעצם לב הקדושה, הוא המקור של הקדושה. ושם שוב נחזור רק אלינו, המהר"ל מסביר שאברהם קרא למקום הזה הר, יצחק קרא לו שדה, ויעקב קרא לו בית, וההבדל שביניהם הוא שאברהם ויצחק ראו בהשראת השכינה צעד חד צדדי. אחד אומר חד צדדי לגמרי, זה אברהם בלי שום מגע של יד אדם. השני אומר, זה השראה חד צדדית, אבל זה קשור בכלים שאותם האדם בונה כמו שדה. מה שיעקב מחדש, שהבית השלישי הוא בית, כאילו זה קשר זוגי. זאת אומרת, המהות של החיבור שבין שמיים וארץ ובית המקדש, היא לא מהות שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו ותלוי או לא תלוי בנו, הכוונה, הכלים הם תלויים בנו, אלא עצם החיבור, עצם המהות של הקדושה, היא גם שלנו. לכן יעקב קורא לו בית, ותכף נראה את העניין של הבית בהקשר הזה. בסדר? נמשיך טיפה?
הרב, אפשר לשאול עוד משהו?
בטח.
במקור מהמהר"ל שקראנו, אז היה הסבר כאילו שכל רמת קדושה יש מצוות שונות. אז בעצם כשכל רמת קדושה כאילו יותר גדולה, אז אדם הוא מחויב ביותר דברים?
נכון, זה היה משנה כמובן, כן, במסכת כלים. וככל שיש קדושה גדולה יותר, זה גם דורש ממני יותר, יותר, יותר דקדוק, יותר דיוק. זאת אומרת, ככל, נניח לדוגמה, הכהנים, הם יותר קדושים מישראל, בקידשתו כתוב על הכהן, לכן יש לכהן הגבלות שאין לישראל, כמו לדוגמה תומת מת, או כמו לדוגמה התחתן עם גרושה. הוא לא יכול להתחתן עם אישה, עם אישה, עם אישה, עם אישה גרושה. מדוע? מכיוון שדרגת הקדושה שלו היא גוררת גם איזושהי מחויבות שקשורה לעדינות מסוימת. אני אתן דוגמה נוספת שפעם פגשתי יהודי אחד שהוא יינן. העבודה שלו שהוא יינן, הוא הקים יקב, הוא גם מכין יינות וגם תואם אותם ותן להם, לא יודע איך לקרוא זה בדיוק, אבל תיאורים לכל יין וכל זה. הוא אמר לי שבגלל שיש לו מקצוע כזה, זה מאוד 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 דורש ממנו, הוא צריך להיות מאוד עדין בטעם, זאת אומרת, שים לב לכל דבר דק. הוא אומר שזה גורם הרבה אתגר לאשתו, שכשמכינים אוכל בבית, אז הוא שם לב ממש עם האוכל הזה, הוא מאתמול, מהיום, עבר קירור, עבר ככה, עבר ככה, כי כשיש חוש טעם כזה, אז זה גם דורש דרישות אחרות, ויש עדינות, או שניח אדם שיש לו, לא יודע, מערכת גופנית מאוד מאוד עדינה, אז כל דבר קטן הוא כבר משפיע עליו, כל שינוי קטן הוא כבר משפיע עליו. אז גם פה, מכיוון שיש קדושה גדולה יותר, גם הדרישות הן דרישות גבוהות יותר. זה בעצם מה שהסבירה המשנה.
אבל הרב, זה קצת קשה לי משתי נקודות. כי גם יש גם עניין שהקדוש ברוך הוא נגלה יותר במקומות שהם שבורים, כמו שכתוב, לב נשבר ונדקה. וגם כשמשהו מאוד עדין הוא גם ממש שברירי, אז זה אומנם חיובי מצד אחד, מצד שני יש בזה גם חולשה מאוד גדולה.
נכון, נכון. קודם כל, זה נכון שהקדוש ברוך הוא מרחם על דלים ועל עניים ועל חלשים. זה מצד החסד. אבל בהקשר היותר טבעי, היותר פשוט, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על מקום שהוא ראוי. כתוב, לת שכינה שריה באתר חסיר, שהשכינה אינה שורה במקום שהוא חסר, או מקום שהוא פגום. זאת אומרת, אי אפשר להשרות שכינה אם הכלים לא מכילים אותה. זה כמו אדם עכשיו בגשם, ישים דלי בחוץ כדי לאסוף מי גשמים, אבל הדלי הזה יש בו חור. אז זה לא יעזור, כאילו הגשם עובר דרכו, אבל הוא לא יכול לאסף בתוכו, כי אין לו את הכלים. אז זה נכון שיש גם מסלול של חסד, אבל במסלול כאילו הרגיל, ככל שדבר יותר שלם, הוא מקבל יותר קדושה, אבל אז גם הסכנה גדולה יותר. אני אתן דוגמה. יש דין בהלכה של אדם שהוא זקן ממרה. זקן ממרה חייב מיטה. מי יכול להיות בסיכון להיות זקן ממרה? אז הרמב"ם כותב, רק אדם שהוא חכם בסנהדרין. אדם שהוא בסנהדרין, והסנהדרין היה איזה דיון או איזה, כן, מחלוקת לגבי דין מסוים. והוא אמר פטור, והרוב אמרו חייב, והוא חוזר, יוצא מהסנהדרין אחרי שהם פסקו על פי רוב חייב, והוא ממשיך לפסוק שפטור על פי דעתו, הוא חייב מיטה. אבל אדם רגיל שלא בסנהדרין שפסק הלכה, על פי שיקול דעתו, לא חייב מיטה על זה, אלא מה? שככל שהאדם נמצא בדרגות יותר גבוהות, אז כל סטייה קלה היא מאוד משמעותית. או אולי דוגמה יותר כאילו טכנית. כשאדם הולך הליכה מאוד איטית, אז אם הוא מועד ונתקע במשהו, לא קורה בדרך כלל כלום. הוא פשוט, בסדר, באזת באיזה אבן, אבל זה משהו קטן. איטי מאוד לא קרה כלום. אם אדם רץ מאוד מהר, והוא מועד מאבן, אז הוא משתתך על הרצפה. מכיוון שהמהירות היא גם סיכון מסוים. יש בחיים, בעולם שלנו יש תמיד סיכון וסיכוי. אם רוצים שיהיה סיכוי גבוה, גם לוקחים סיכון גבוה. לכן גם בנבואה וגם בכלל, ככל שהאדם הולך יותר על דרגות גבוהות, גם הסיכון שהוא לקח הוא סיכון גדול יותר. אולי הדוגמה הכי טראומטית זה בני אהרון. שהם היו בתוך הקודש בצורה שהיא לא מספיק זהירה, והתחייבו מיטה.
אבל הרב, יש איזשהו סוג של מחשבה שאולי ראוי שהשם ייתן קצת הגנה בדרגה הזאת, כי אז באמת הרבה אנשים לא ירצו להגיע לשם.
כן, כנראה שההגנה קשורה ביכולת להגיע לשם. כדי שאדם יגיע לשם, הוא עובר תהליך של זיקוק, של ניקוי, שעבורו זה, הוא כבר כן מסוגל להיות ברמות האלה. ככל שאדם יודע יותר, ככל שאדם יותר מתקדם, אז הוא גם בונה בעצמו כישורים יותר לשמור על הדרגה הזאת. גם לגבי כהן וגם לגבי יהודי וגם בכלל.
אוקיי, תודה רבה.
בשמחה. אז בואו נמשיך קצת את המהר"ל בספר, אז הוא אומר ככה, ולפיכך לא היה מי שקראו בית, רק יעקב, כי הבית ששם הדירה, הוא החיבור בעצם. ולפיכך אברהם וכן יצחק, אין מידתם מביא החיבור הזה, שהוא בבית המקדש, בעצם. הם לא אומרים שהחיבור זה חיבור עצמי, אלא רק מה? רק שלא בעצם. זאת אומרת, עבורם, החיבור של בית המקדש, הוא חיבור לא עצמי, כי זה חיבור חסדני, רק ריבונו של עולם, הוא זה שבעצם משפיע עלינו. זה נקרא חיבור שהוא לא בעצם. ודבר זה, כיוון שכך זה חידוש גדול, ודבר זה, יש לו עשרה. לחיבור כזה שהוא לא עצמי לישראל, ייתכן שבשלב מסוים, זה יתבטל. וכמו שהתבהר לך פעמים הרבה, כי הדבר שאינו בעצם, רק בשביל סיבה מה, יש לו עשרה. אבל הדבר שהוא כך בעצמו, אין לו עשרה, שכך הוא בעצמו. אם כן, ככל, בגלל שאברהם, זאת אומרת, זה שאברהם מתאר את הקודש, את בית המקדש כהר, ויצחק כשדה, ושניהם אומרים, זה בעצם השפעה אחת דלי שהשם משפיע עלינו, אז יכול לבוא שלב שבו זה כבר לא תקף. אבל אצל יעקב, החיבור הוא חיבור עצמי, כי הוא נקרא בית. בית זה משהו שהאדם שותף מלא בתוך הדבר הזה. ולפיכך אין בו עשרה. נמשיך עוד טיפה. ולפיכך, קרא אותו יעקב, סליחה, ולפיכך מצד בית יעקב, החיבור בעצם, ודבר זה אין לו עשרה. ולפיכך קרא אותו יעקב בית. ולפיכך נאמר, ואל בית אלוקי יעקב. שזה בעצם נבואה על הבית האחרון, שהכוונה בזה, שהבית הזה, שהוא החיבור שהשם יתברך עם הנמצאים בעצם, הוא בשביל אלוקי יעקב, הוא בזכות יעקב, זה שהבית יהיה בית כזה, שהוא לא נחרב, זה בזכות יעקב אבינו. השמידת יעקב גורם דבר זה, שהשם יתברך דר עם התחתונים על ידי החיבור בעצם, ואמר אל בית אלוקי יעקב, רוצה לומר כי הבית עשוי לדירה, מה שאנחנו הסברנו. לכך הוא חיבור בעצם. בדבר כזה אין לו עשרה. אבל הער והשדה אינו כך. אם יש לאחד שם דירה, הוא לזמן, בשביל שהיה חפץ לדור שם. ויוסר דבר זה, מאחר שאינו עשוי לדירה. זאת אומרת, ההר הוא לא בנוי בשביל דירות, אז גם אם יש שם דירה, זה משהו זמני. ואינו כמו הבית, כיוון שהוא עשוי לדירה. לא יסולק דבר זה, זאת אומרת, אפשר לדור גם בהר, אבל זה באוהל, זה משהו זמני. אפשר גם לדור בשדה, אבל גם זה באוהל, גם זה זמני. אבל בית הוא מבנה שהמגורים בו, הדירה, היא דירה קבועה. לכן אנחנו רוצים שבית המקדש הוא יהיה בית משותף, בית שיש בו שייכות עצמית לישראל, ואז לא יהיה בו חורבן. מעניין מאוד שזה כאילו הפוך על הפוך. זאת אומרת, הייתי חושב או מצפה שדווקא כאילו בית זה יותר זול, יותר מזולזל כזה, כאילו אפשר לחשוב, בית זה משהו חלש כזה. אם האדם שותף, אז זה פחות חזק מאשר שדה או מאשר הר, שם הקדוש ברוך הוא בעל הבית, זה הרבה יותר נצחי. אבל בגלל שהאדם אינו שותף, לכן אפשר להגיע להסרה של הדבר הזה, אפשר להגיע לביטול של הדבר הזה. חשבתי גם, זה לא הופיע בדף, אבל יש דיון בחזל, מה הדין של הקדושה של הר הבית, בקדושה ראשונה ובקדושה שנייה. אני אסביר. הרי בהר הבית נבנו שני בתי מקדש, או בארץ ישראל בכלל, היה פעמיים הכניסה לארץ ישראל, הייתה הקדושה הראשונה, שיהושע קידש את הארץ בכיבוש, והייתה קדושה שנייה, שעולי בבל בבית שני, הם קידשו את הארץ לא בכיבוש, כי לא היה פה כיבוש צבאי, אלא בהתיישבות. הם ישבו בארץ, הם הקימו יישובים. אומרת הגמרא, וכך נפסק, שקדושה ראשונה, היא, זאת אומרת, קידשה לשעתה, הכוונה, הקדושה קיימת בזמן שעדיין יש, עם ישראל נמצא בארצו, אז הכיבוש הוא יוצר קדושה בארץ, יוצר חיוב של נניח תרומות ומעשרות וכדומה בארץ, אבל לא קידשה לעתיד לבוא. הכוונה, כשעם ישראל גולה, זה מתבטל. אותה קדושה שהייתה קודם, שהיא בעצם נקנתה בכיבוש, היא מתבטלת. אבל קדושה שנייה, שעם ישראל מגיע, שוב אני רק מזכיר, בית שני, זה עלייה של מסכנים, זה עלייה יחסית, עלובה, זה לא כמו יהושע עם השכינה והצירה וכיבוש יריחו וכו', אלא זה ממש משהו מאוד מאוד חלש, מכיוון שעם ישראל כבש את הארץ בהקמת יישובים, לכן קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. זאת אומרת, דווקא קדושה שנייה, היא עדיין קיימת. לכן אנחנו אומרים היום שהר הבית הוא עדיין בקדושתו. זאת אומרת, אסור להיכנס להר הבית מהמתים, מכיוון שיש חיוב קרת בדבר. למה? כי קדושה השנייה קידשה גם לעתיד לבוא. אבל בית המקדש השני הוא היה משהו חלש כזה. אבל זה אולי ההבדל. ההבדל הוא שבית ראשון זה לא היה משהו שעם ישראל היה שותף בו. לכן היה בזה ביטול, כמו שהמהר"ל אומר, יש לו עשרה. כשזה משהו חד צדדי, יש לו ביטול. כשמשהו הוא דו צדדי, כשמשהו הוא בשותפות, כמו בית שני, שעם ישראל היה שותף בעצם פעיל, בירושה של הארץ בהתיישבות, בהקמת יישובים, אז כתוב קידשה לעתיד לבוא. ולכן היום הר הבית הוא בקדושתו עומד. למרות שכבר נחרב הבית, אבל הרושם הוא רושם תמידי, הוא רושם נצחי. אמנם מלבד דעה אחת, דעת הרייבד, שלא לא, לא קידשה לעתיד לבוא. שהר הבית היום אין איסור כרת, אבל רוב הפוסקים כמובן פוסקים שיש קדושה בהר הבית לעניין איסור כניסה בטומאת מת, גם אחרי שנחרב את המקדש השני. אז המקום הזה של כאילו לקרוא את זה בית, זה אומר יש פה קדושה שהיא קדושה מהותית, יש פה חיבור שהוא חיבור מהותי. זה לא חיבור זמני, זה חיבור מהותי. חשבתי אולי גם להוסיף, זה קצת מצחיק, אולי זה על דרך ההלצה, אבל זה רק בתור ככה דוגמה, שכאילו עד כמה בית הוא מחבר בקביעות. אנחנו יודעים שהרבה אומרים, הרבה כלכלנים טוענים, שאם דנים כלכלית, האם כדאי לקנות בית, רוב הדעות, ככה אני הבנתי תמיד, שאומרים שלא כדאי לקנות בית. זאת אומרת, כלכלית עדיף להשקיע את הכסף ב... לא יודע, בורסה, דברים אחרים, ולא להשקיע בבית, כי בית זה לא רווחי. אבל עובדה שרוב העולם רוצים בית משלהם, יש איזה עניין כזה שמשפחות מרגישות שרוצים בית. מה אכפת לך לזכור דירה? מה ההבדל בין לזכור דירה לבין לקנות בית? אני חושב, נדמה לי שאולי באמת בדברים הללו של המהר"ל כאן, יש פה תשובה. לזכור דירה זה אומר, לגור טכנית. זה דבר שאין לו קביעות. לקנות בית זה משהו שהוא קבוע, כי זה, 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 זה שלי. אני מרגיש יציב, למרות שכלכלית זה לא טוב, אבל אני אשקיע וכנס למשכנתאות והלוואות, וזה רק בשביל שאני ארגיש יציבות. אז זה אולי ההבדל שבין דירה בהר או בשדה לבין בית. בית זה כאילו מושג של יציבות, מושג של קבע. זה גם מזכיר לי ככה, שאנחנו מדברים תוך כדי דיבור, אני נזכר בפרשת בראשית. רגע. שם כתוב לגבי קין, שאחרי שהוא הרג את הבל, השם העניש אותו שהוא יהיה נע ונד. יהיה זה לפנים. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך, נע ונע תהיה בארץ. ואז, כן, קין ממש בוכה, מקטר, אומר, מה, אם אני אהיה ככה, אז כל מי שיראה אותי, יהרוג אותי, וכו'. ואז בהמשך, ויצא קין מלפני השם, וישב בארץ נוד כמעט עדן. זאת אומרת, הוא לא נע ונד, אלא הוא יושב בארץ נוד. מה זאת אומרת לשבת בארץ נוד? ולמה זה נקרא ככה ארץ נוד? זאת אומרת, הארץ היא ארץ נודדת. הוא עצמו יושב שם, הוא יושב שם קבוע. אבל זה לא קבוע, זה ארץ ניידת. ואז גם בהמשך הוא אומר, וידע קין את אשתו, ותה ותלד את חנוך, והיא בונה עיר. קין היה בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זאת אומרת, קין היה, הוא לא רק שהוא ישב בארץ נוד, הוא גם בנה עיר. והוא קרא לה על שם הבן שלו, מה יותר קבוע מזה? אבל באמת הוא היה אדם נייד. זאת אומרת, זה לא משנה אם אתה גיאוגרפית כאילו זז, הולך וזז וזה או לא. אתה יכול להיות באותו מקום גם 200 שנה. אבל אתה נקרא נייד. התחושה הנפשית היא של ניידות. אז אומר המהר"ל בבית, כשיעקב קורא להר הבית, בית, זה אומר אנחנו רואים בקשר הזה, קשר זוגי, קשר שאנחנו שותפים בו, ואז אין לו עשרה. לדבר כזה הוא לא מוסר, הוא לא, אין לו סכנה שהוא יתפרק, לעומת הר ושדה, שזה חד צדדי, שיש בו סכנה שזה עלול להתפרק. האם ישנם שאלות, בכבוד? כן.
זה לא בדיוק שאלה, אבל לגבי מה שכאמרה לומר, ש... בלי התערבות, בלי כאילו השתתפות של האדם, זה לא קבוע. זה גם קצת מזכיר לי את כל העניין כאילו הסביבתי, שאני לא יודעת אם זה באמת מקביל בצורה נכונה, אבל כאילו כל דבר שהוא טבעי, שהוא בלי ידע, בלי מגע ידי אדם, הוא הרבה יותר מתקלה. כאילו, ברגע שהאדם מתערב בטבע, זה דברים ש... אולי זה הצעד כאילו השלילי של הדבר גם. שברגע שהאדם שמתערב, אז נהיה כאילו זיהום אפילו בדברים בלתי מתקלים.
נכון, וזה ברור שההתערבות של האדם היא לא רק יתרון, היא גם כמובן גם חיסרון, גם איזשהו סוג של סכנה מסוימת, כאילו אנחנו יכולים בקלות לעשות זיוף של הדבר הזה. ברור. אבל המקום שהאדם שותף בו, כנראה שהקשר הוא קשר חזק יותר. זה גם כן מזכיר את ההבדל שבין, נניח, לוחות הברית הראשונים והשניים. לוחות הברית הראשונים, הם היו אלוקיים לגמרי. עובדה שהם נשברו. כי לא הייתה להם שייכות לארץ, הם לא היו מספיק מתאימים לעם ישראל, כדי שהם אכן שערו, מיד, תוך דקות, אחרי שכן משה יורד, הם כבר שבורים. לוחות השניים, בגלל שמשה שותף, והוא פוסל לוחות אבנים כראשונים, בגלל זה הם גם נשארים, לעולמי עולמים. זאת אומרת, יש משהו בשותפות, בקשר, שגורם חיבור אמיתי. שאני לא, זה אולי גם ברור שגם כן, בחיים, שכשאדם מרגיש שותף, אז הקשר עמוק יותר מאשר כשהוא מרגיש לקוח, או מרגיש איזה אובייקט שעליו שופכים משהו. כשהוא מרגיש שותף, אז הוא מרגיש חלק מהדבר. כן, לכן הרבה מאוד חנויות וקיוסקים אומרים לך, בואי תהיה חברת מועדון. כן, כי כשאתה מרגיש שייך לדבר, אז יש לך איזשהו סוג של כאילו קביעות במקום, או משהו, איזה קשר עמוק יותר, מאשר כשאדם מרגיש לקוח. נכון? זה באמת היתרון של בית. את צודקת מאוד, וזה גם סכנה. זאת אומרת, הסכנה הגדולה של מעורבות של האדם, היא שהאדם יזייף את הדברים, לכם מלאכי השרת, מאוד מאוד התנגדו שהאדם זאת אומרת, יקבל תורה. כי זה יכול להביא לזיופים.
הרב?
כן.
לפי זה, אז בעצם המעלה של הקדושה של בית המקדש היא באיזשהו מקום גם תלויה בנו, או ש... הרי לבית המקדש יש קדושה עצמית משל עצמו, שלא תלוי בנו, אבל זה נראה שגם כל אחד מהאבות, ברגע שהוא מתאר את ה... אולי את הקשר יותר אל ה... ואיך שהוא רואה את המקדש, אז לא הבנתי קצת אם זה גם איזושהי קדושה שנוצרת באמת מהקשר והחיבור הזה שלנו לבית המקדש, או ש...
נכון. הנקודה היא שיעקב קורא לו בית, כי הוא רואה, הרי ברור שבסוף בית המקדש זה גם מקום שבו שורה שכינה, וזה גם מקום שהאדם מקריב בקורבנות. השאלה, האם אתה רואה באדם אורח, או אתה רואה באדם שותף? יעקב רואה בו שותף. וכיוון שגם הוא בעצמו, כשהוא היה בהר המוריה, אז הוא בנה מצבה. יצא כשמן על האבן. אז יעקב רואה בבית המקדש מקום שבו עם ישראל הוא חלק מתוך מה שקורה. הוא לא רק שומע ורואה וחווה את מה שקורה, אלא הוא חלק ממה שקורה. היום זה נקרא חברתי, כן? שכאילו יש כל מיני אירועים שעושים אותם שהם אירועים חברתיים, עושים אותם בצורה חברתית. יש רכב חברתי ויש חתונה חברתית ודברים כאלה. כאילו כשאתה שותף לדבר, אתה מרגיש שאתה חלק, אתה לא רק אורח פה, אתה חלק מהסיפור. זה מה שבעצם המהר"ל מסביר, שהנביא אומר, אנחנו רוצים ללכת אל בית אלוקי יעקב דווקא, לא לבית אלוקי אברהם, ולא אלוקי יצחק, אלא לבית אלוקי יעקב, אנחנו רוצים בית כזה, שנרגיש בו בבית, נרגיש בו שותפים, ולכן גם הוא יהיה קבוע, הוא יהיה נצחי.
והקדושה של ירושלים ושל הר של ארץ ישראל שנובעת מהקדושה של בית המקדש, היא בעצם גם נובעת מהחיבור הזה.
בדיוק, בדיוק. לכן גם זה קדושה נצחית. בגלל זה, כיוון שמדובר על משהו שהוא קשור, שהוא היה ביחד עם עם ישראל, לכן זה קדושה נצחית שהיא לא בית אלה, בשונה מהקדושה שעם ישראל כבש את הארץ ביהושע, שזה היה חד צדדית, שהארץ ניתנה ליהושע, ושם הקדושה היא הוסרה כשעם ישראל גולה, היא נגמרה כשעם ישראל גלה. נכון.
במה מתבטאת השותפות הזאת? כאילו נשמע גם שיצחק, זה שאנחנו צריכים גם להכין את הכלי, זה גם סוג של שותפות, כאילו זה... כאילו, לא יודעת אם זה... במה מתבטאת השותפות?
כן, כן.
בפועל.
נדמה לי שההבדל שבין יצחק לבין יעקב, או בין נניח שדה לבית, שבשדה, מה שבסוף מצמיח זה האדמה, זה לא האדם. האדם לא מצמיח, האדם יוצר כלים נכונים כדי שהאדמה תוכל להשתמש במינרלים שלה ולהצמיח. בבית הוא לא רק נותן כלים, אלא הוא חתום על הבית כאילו. כן, איך זה בא לידי ביטוי כאן? האם בית המקדש הוא מקום השראת שכינה, או שהוא המקום שבו נפגשים שמיים בארץ? האם הוא מקום שבו השם מתגלה, או שהוא מקום שבו עם ישראל פוגש את הקדוש ברוך הוא ולהפך? אז יעקב אומר, בית המקדש הוא המקום שבו שמיים וארץ נפגשים. לא רק מקום שבו השם יורד לארץ, אלא בו השם יורד והארץ עולה. זה בעצם מה שמחדש יעקב, כשהוא קורא לזה בית.
אוקיי, תודה.
שמחה.
הרב, אבל המציאות הזאת של חיבור לא הייתה קיימת בשני בתי המקדש הראשונים?
זהו, כנראה, נכון, היא הייתה קיימת, אבל כנראה שהיא לא הייתה מספקת. זאת אומרת, מי שבנה את בית ראשון, זה כמעט רק ריבונו של עולם. זאת אומרת, הוא בעצם ציווה את שלמה המלך לבנות בית. מי שבנה את בית שני, שגם זה היה בניסים, זה היה באיזשהו מובן, הקדוש ברוך הוא. עם ישראל עוד לא היה שותף מלא. זה היה כמו שדה, אבל זה לא היה שותף מלא. מי שיבנה כנראה על פי זה את בית שלישי, זה עם ישראל בעצמו. כאילו כלל ישראל. ואז מדובר על משהו שהוא הרבה יותר יציב, כנראה שגם כאילו כמות הזמן שלוקחת לבנות את בית שלישי, צלנו הרב גדולה יותר בגלל הדבר הזה. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא כאילו גם מלמטה, ולא רק מלמעלה למטה.
אז בעצם, אם אנחנו אומרים שהשם בית מתאים רק לבית המקדש השלישי, אז זה כאילו לא נכון לקרוא לבית המקדש בית המקדש עד אז.
כן, כנראה שיש פה מילים כפולות, זאת אומרת, בית, בית, זה מעיד על הדדיות, אבל מקדש מעיד דווקא על נבדלות. השאלה זה מה יהיה העיקר, כאילו. מניח לקרוא לזה הר הבית, זה ממש מעניין, כי זה... כאילו, מחבר בין הכי חד צדדי, בין אברהם לבין בית של יעקב. זאת אומרת, הנקודה כאן, מה שהמהר"ל פה ככה כאילו מדגיש, זה לא מי בסוף יבנה בפועל, אלא שהתהליך הזה שנקרא בית מקדש, הנצחיות שלו קשורה לכמה אנחנו נהיה כאילו חלק מהאירוע. ולא רק אורחים באירוע.
אז זה שקוראים לבית המקדש הראשון, למשל בית המקדש, זה מביע את הרצון שזה יהיה בית, או שזה פשוט בחינה אחרת שלא קשורה לזה?
אני לא יודע, יכול להיות שההבדל שבין נניח מקדש לבית מקדש, היא קשורה לנקודה הזאת, אני לא יודע. זה מעניין מה שאת אומרת.
תודה.
נמשיך עוד טיפה כדי אולי להספיק לסיים את הפרק. אז עד לכאן בעצם הבנו את המעלה של בית המקדש בהקשר הזה שיש בו שייכות כפולה לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. עכשיו עוסקים בגודל, כאילו בשפע שיצא מתוך המקום הזה. בפרק חלק, יתיב רבי ירמיה כמד רבי זרע, ויתיב כאמר, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר בחזקאל, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מן המקדש הם היוצאים, והיו פריו למאכל ועליהו לתרופה. אז זה פסוק בספר יחזקאל, ששם מתואר שיצא איזה נחל עם מגדים, מגדים זה ממתקים, דברים כאלה, מגדנות, והנחל יהיו כל מיני עצים של מאכל, ולעולם לא יהיה עלים שהם נובלים. וזה יוצא מן המקדש, והפרי יהיה למאכל, והעלה לתרופה, זה רומז בוודאי על העניין של טעם העץ כטעם הפרי, שגם העלים יש בהם ערך, כאילו. בדרך כלל העלים זה רק שומר על הפרי, פה יש איזה משהו שהוא כאילו גם הפרי, גם הענף, גם העלה, יש בו איזה משהו. וגם יהיה פה איזה מין עץ מיוחד שהפרי מבקר בחודש. תוך חודש אחד הוא כבר מבקר, הוא כבר נותן פירות. כן, ראה שאימא שכל חודש וחודש ייתנו פירות. אז אומרת הגמרא, אמר לו, ההוא סבא אישר. זאת אומרת, הוא אומר לו, כל הכבוד יישר כוח, וכן אמר רבי יוחנן, אני אישר. אמר לרבי ירמיה, רבי ירמיה אומר לרבי זרע, כאי גבנה, מיך זה כהפקרותה. זה שהסבא אומר לך, אתה צודק, זה כאילו כמו זלזול. אמר לי, היי, סיוע כמסייע לי, עד כאן. לא משנה, בקיצור, הוא אומר, זה לא זלזול, זה סיוע. לא כל כך זאת אומרת, קשור בעניין שלנו, אבל הוא אומר, זה לא נקרא זלזול. אם הוא אומר לי, אישר, זה בסדר. בכל אופן, הגמרא אומרת, המהר"ל אומר, סליחה, בביאור עניין זה, לפי מעלתו העליונה, שיהיה בית המקדש דבק בעולם העליון הנסתר, שממנו הושפע ומשתלשל המציאות. ונטיעת העולם משתלשל ממנו. זאת אומרת, כל העולם כאילו יקבל שפע מבית המקדש. ולפך יוצא מן הקדוש הפנימי השפע. הוא הנחל שיוצא מן המקום העליון. הוא מורה זה על הברכה העליונה בלי קץ. ואבן זה, זאת אומרת, יש התפקיד של בית המקדש הוא להשפיע שפע אדיר לכל העולם, ממנו יוצא נחל, הנחל הזה הוא מוביל את השפע לכל מקום. עכשיו עוד מדרש נוסף, הוא מדרש עוד, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקדוש ברוך הוא, הרי מה זה בראש הערים? הר בית השם הוא איפשהו נמצא, הוא לא נמצא, כאילו, זה לא משהו, אז לא, אז אומר המדרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני, ותבור, וכרמל, וחרמון, ולבנות בית המקדש עליהם, זאת אומרת, יהיה איזה מין אספת חברים, שכל הערים הגבוהים, הידועים, הר סיני, ותבור, כרמל, חרמון, ועליהם ייבנה בית המקדש, יהיה כאילו הר המוריה, זה יהיה הר חמישי כזה מעל כולם, מה טעם? והיה באחרית הימים. אמר רבונה, דייך. הוא אומר, סליחה, דייך? זה בשאלה. זה לא רק זה, אלא יש עוד משהו. רבונה אומר עוד איזה נקודה. אלא בית המקדש אומר שירה, והערים עונים אחריו. ומה טעם? זה איזשהו כאילו ביטוי שבמדרש הזה. וניסה הוא מגבעות, אין לשון וניסה, אלא לשון שירה, שנאמר, וכונניה ישור במסע. אז וניסה זה לשיר, עד כאן. בקיצור, ישנם שתי דעות, מה יהיה בית המקדש, האם הוא ייבנה על ארבעה ערים, או שיותר מזה, שהערים האלה הוא ישיר שירה, והם יענו אחריו. הוא שר, והערים עונים. וביאור עניין זה אומר המהר"ל, שבא לומר כי בית המקדש לעתיד יהיה מתרומם על הכל, וכל העולם יבוא לבית המקדש לעבוד את השם יתברך, שיכתיב ונערו אליו, ולכך אמר שיביא הקדוש ברוך הוא אלו ארבע ערים, נגד ארבעה צדדים, ויבנה בית המקדש עליהם. כלומר, שיהיה בית המקדש מתעלה על כל. וזה שמע כתוב, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם נכון בראש הערים, ונישאו מגבעות ונערו אליו עמים והלכו גויים אליו. רוצה לומר בזה, וזה עכשיו החידוש, כי לא כמו שהיה בראשונה, שלא היה בית המקדש, שלמות כל העולם, שלא הלכו גויים אליו מכל העולם, בית ראשון לא היה כזה, בסופו של דבר, לא הצליח, למה? וזה מפני שלא היה, בית המקדש מתעלה על כל העולם, אבל לעתיד, שיהיה בית המקדש מתעלה על כל העולם, ולכך ילכו אליו גויים רבים מכל צד, והבן שנקרא בית המקדש הר השם, כי ההר הוא מתעלה למעלה, זה יהיה איזה מין עלייה כל הזמן, ואז באמת כל העמים נראו אותו. זאת אומרת, דווקא בבית השלישי, שהוא ניסה מכל הערים, אז ונערו אליו כל הגויים, כולם ילכו לכיוון ההר הזה, לכיוון הגובה הזה. אז זה הסבר ראשון, שהמעלה של המקדש לעתיד לבוא, שהיא נקראת בית השם, בגלל שזה יהיה משהו שהוא שלם, שהוא שותפי, אז הוא יהיה באמת גבוה מאוד, וכל העמים יוארו מהאור הזה. זה יהיה משהו שכאילו מרומם את כל המציאות כולה. ואמר רב הונא דייך, עד כאן, כלומר, כי אין זה די מה שיהיה בית המקדש מתעלה על התחתונים, שרק הוא יהיה גבוה, שאין זה כך. כי בית המקדש יאמר שירה, ויענו הערים אחריו שירה. וזה כי השירה, אמרנו למעלה בעניין שירת חזקיהו, אתם בטח זוכרות שהשם רצה לעשות חזקיהו משיח, הוא לא עשה אותה כי הוא לא אמר שירה. כי כאשר דבר אחד בשלמות הגמור, והדבר שהוא בשלמות הוא בפועל, וזהו השירה. שירה זה בעצם ביטוי לשלמות. מחמת שהוא בשלמות ואין עמו חיסרון, והוא נמצא בפועל, ואז פותח פיו ומשורר. כי על ידי השירה הוא בפועל לגמרי. והפך זה האבל, זאת אומרת, אדם שהוא שר, זה ביטוי לשמחה. והפך זה האבל, שהוא בחיסרון, והוא יושב ודומם. אז האבל הוא לא שר. השירה זה ביטוי של שלמות. זאת אומרת, יש השלמות עם הולידה שמחה, השמחה עם הולידה שירה. ולעתיד יהיה מעלת בית המקדש בשלמות לגמרי, ויהיה בשלמות שאין למעלה מזה, ולכך אמר שבית המקדש לעתיד יאמר שירה הוא עצמו, שכאשר יהיה בית המקדש בשלמות, ויהיה בפועל, וזהו השירה. אז למה הערים צריכים לענות לו? וזה, ואמר, סליחה, כי הערים יענו אחריו השירה, וזה כי על ידי בית המקדש, שהוא שלמות כל העולם, יושלם גם כן הכל. לא רק בית המקדש יהיה שלם, גם העולם יהיה שלם. כי כמו שעל המלך יושלם כל העם אשר הוא תחתיו, וכך על ידי בית המקדש, שהוא מקום קדוש בארץ, יושלם הכל. ולפיכך אמר כי בית המקדש יאמר שירה, והערים שהם כנגד ארבעה צדדים, יענו אחריו שירה. עוד משפט אחד, ואחרי זה נשאל משהו שאלה. ודברים אלה עמוקים מאוד במעלת בית המקדש, איך ישלים כל העולם. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותחזנה עינינו בשוב שכינתו לתוכו, במהרה בימינו, אמן. שאלה, איך קשור החלק השני של הפרק עם החלק הראשון? בחלק הראשון דיברנו על אברהם, יצחק ויעקב, על הר שדה ובית. ופתאום המהר"ל מדבר על הנחל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ועל ההרים שהם מתחת בית המקדש, והשירה שהוא שר והם עונים. איך זה קשור לרישה של הפרק?
אולי כשיש באמת חיבור אמיתי שהוא כאילו מגיע משתי הצדדים, אז זה יכול להשפיע הלאה.
מצוין, מצוין. באמת, כשיש חיבור אמיתי כמו בית, שיש פה שותפות הרמונית כאילו, בין שמיים וארץ, אז כל העולם מתרומם. זה לא רק עניין של כאילו פנימי בתוך עם ישראל, אלא זה שיהיה נצחיות לבית המקדש, כי זה בחינת בית, זה לא רק נצחיות ביחס לעם ישראל, זה ביחס לעולם. העולם הוא שונה, העולם הוא אחר. זאת אומרת, כאשר בית המקדש הוא בבחינת בית, הוא בבחינת קדושה, שהיא קבועה, שהיא נצחית, העולם נראה אחרת לגמרי. ואולי אפילו הפוך. דווקא, בגלל שבנך בית ראשון, שהוא בחינת אברהם, שהוא היה הר, זה היה גדול מאוד, אבל זה לא תפס את הגויים, זה לא חיבר את הקצוות, זה לא הפך את העולם שהעולם אומר שירה, זה לא חיבר את החרמון והר קרמל והר תבור. אנחנו גם יודעים שכן, קרמל זה ביטוי להר שהיה בו הרבה מבוכות, כאילו, של פסיכה על השתי סעיפים, כן? אז היכולת לאסוף את כל המציאות סביב מרכז אחד קשורה בשותפות שלנו, בהיות המקדש בית. אז כל זה כמובן, זה המשך הפרקים שעוסקים במה יהיה בגאולה האחרונה, אם עסקנו בהתחלה בארץ ישראל, ואחר כך עסקנו בירושלים, עכשיו עסקנו באיך ייראה הלב, איך בית המקדש ייראה בעולם מתוקן. אז בעולם מתוקן בית המקדש נקרא בית, ולכן הוא גם נצחי, ולכן הוא גם מאיר לא רק את כל עם ישראל, אלא את כל העולם, ונערו אליו כל הגויים, כולם, המציאות אומרת שירה סביבו. אז בזה בעצם סיימנו את פרק נ"ב, יישר כוח. אנחנו בשבוע הבא בלי נדר ממשיכים לפרק נ"ג, שהוא עוסק ביחס בין, יש מם ואלף, יש משה ואליהו, סליחה, משה ואהרון, ומשיח ואליהו. אז המהר"ל מדבר על הקשר, כאילו, על הקשר שבין משה ואהרון, התפקיד של משה והתפקיד של אהרון, וביחס לזה, התפקיד של משיח מול תפקיד של אליהו הנביא. שהמם של משה זה משיח, והאלף של אהרון זה אליהו. אז בזה בעצם אנחנו עוסקים בפרק הבא. הפרקים בסך הכל הם די קצרים. אז אם תוכלו להכין את הפרק, זה יהיה ממש נהדר. יש לנו בעזרת השם עוד 11 שבועות כדי לסיים. אפשר כבר להכין עוגות. נקווה שעד אז נוכל להתכנס בעזרת השם, כדי שנוכל לחגוג את סיום נצח ישראל. אנחנו מאוד נשמח לעשות משהו חגיגי בסיום נצח ישראל. יישר כוח, תודה רבה.
תודה.
שבת שלום ומבורך.
תודה רבה.
בשמחה, כל טוב.